עורך הדין אבי בלום ויעקב ריבלין, הפרשנים, אתם איתנו, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
אני חושב שהמשימה שלכם היום, יעקב, זה בעיקר לנסות ולמצוא את הספין הלא נכון מכל הספינים שאנחנו שומעים, אז נגלה שבעצם אין קול חדש, מסע ומתן תקוע, עדיין יש דיונים, שום דבר לא קורה.
יש דבר חדש, קודם כל דברים קורים, רק אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק מה קורה, יש מה שנקרא ערפל קרב, רק שישכח האבק נדע בדיוק מה קורה, אבל יש כאן התקדמות, זאת אומרת שמאז הבחירות ועד היום אין לנו מסע ומתן, יש לנו ספינים, יש לנו טעות של נתניהו שמייר לתת לדרי תק האוצר ונתקע עם סמוטריץ', ויש לנו את סמוטריץ' שעלה על הגג והחליט או אוצר או ביטחון, יש את נתניהו שניסה להרבב ונצורים, מסע ומתן לא היה. היום אפשר לומר שאחר הצהריים החל סוף סוף מסע ומתן, ואני חושב שאני יודע גם את הסיבה למה, נתניהו תמיד גומר מסעים ומתנים ברגע האחרון. האמריקאים הכניסו את האף שלהם לבחירות בישראל, הם התחילו לומר, הם כן רוצים את בן גביר כשר לביטחון פנים, שלחו את ראש הארגונים הרפורמים, נגיד שזה כמו הקו קלוקס קלן, ופתאום עם סמוטריץ' כן ראוי לביטחון, לא לביטחון. המשיכת זמן הזאת הבהירה לנתניהו שהוא עומד לפני צרות, וכל יום שעובר הוא לא מקבל עוד נקודות זכות, אלא מופעלים עליו כל מיני לחצים, יש עליו גם לחצים מתוך הליכוד, מתחילות להתארגן קבוצות לחץ. נתניהו הגיע היום למסקנה שהוא רוצה לגמור את המסע ומתן הזה.
כלומר, כל יום שעובר, האמריקאים יותר ויותר עמוק בתוך חלוקת התיקים.
ויתרה מזו, גם בתוך הליכודים שתרגניות. לכן, כשנתניהו מחליט לגמור, אז הוא גומר. כרגע אנחנו בעיצומו של הקרב, וכל רגע מישהו אחר מדליף משהו. אז סמוטריץ' מדליף, כבר השתיכו לו את האוצר, ודרי הסכים לתיק ממורחב, שזה, מצד שני, אנשי דרי אומרים, לא היה ולא נברא. אז אנחנו נהיה חכמים יותר, אולי עד הבוקר.
נמתין ונראה. עורך הדין אבי בלום, אני שומע שאתה שעתיים נסיעה מוושינגטון, אז אולי תקפוץ שם לעשות קצת סדר?
תראה, האמריקאים זה תמיד תירוץ טוב כשאתה לא מסתדר בבית. מבחינה, יעקב צודק שהם הפעילו לחץ לגבי המועמד לתיק הביטחון, וגם על השר לביטחון פנים, אבל נתניהו תמיד היו לו ממשלים דמוקרטיים בכל שנות הכהונה, חוץ מהפעם האחרונה שהיה לו את ממשל טראמפ, ואז הוא לא היה על מלא מלא. הוא לא היה מלא מלא, היה בממשלת חילופין במרבית הזמן. דווקא עכשיו מצבו יותר טוב ממה שהיה בתקופת קלינטון ובתקופת הנשיא אובמה. את ביידן הוא מכיר 40 שנה, וכולם מבינים שאין לו אלטרנטיבה. הם לא יכולים ללחוץ עליו להקים ממשלה עם לפיד וגנץ, כי לפיד וגנץ לא מוכנים. לכן הם מבינים את הסיטואציה. הם יכולים טיפה לדחוף אותו לפה, טיפה לדחוף אותו לשם, וקצת לדבר עם דרי ולשכנע אותו שיקח את הביטחון, מה שכנראה לא יקרה. מה שכן, ובזה יעקב התחיל, נתניהו ניהל את המסע ומתן הזה, לא נכון. א', בזה שהוא נענה לדרישה של סמוטריץ' שהוא יציב יד שחקני להשביע ממשלה וכנסת בתוך שבוע, ואז מייצר תחושה של כישלון, לא צריך להיבהל. כל מסע ומתן, וראיתי שריבלין כתב שאצל נתניהו זה תמיד ברגע האחרון, אבל זה תמיד ברגע האחרון. זה תמיד נמשך, ולפעמים צריך את הערכת הזמן, ובסוף כולם מבינים שתוקם ממשלה. זה שהציבו את היד כאן ועכשיו, והולכים תוך כדי גם על מסע כזה של חבלה מכוונת, מסתרת וגלוי נגד סמוטריץ' שעומד להיות שותף, זה לא בריא. עכשיו, יש עוד משהו שכשאתה מדבר עם הנושאים ונותנים, גם ביהדות התורה יש תחושה של חמיצות. למה? הוא שם את הנושא ונותן באמת הכי נאמן לו, איש מדהים, ראוי, וגם קיבל את המקום הראשון בליכוד בפריימריז, אבל הוא לא נושא ונותן בשביל המזרח התיכון הפוליטי שלנו. ששם אתה צריך לתת תחושה למישהו, גם כשאתה לא נותן לו כלום, כשנתת לו הכל. ולוין בא כמוץ וחמוץ. הוא בא חפוץ ידיים, הוא אומר, זה מה שנתניהו אישר לי, אני לא יכול מעבר לזה. והתחושה שעולה אצל השותפים שיושבים איתו, שהם יוצאים פריירים. וזה משפיע על כל המסע ומתן. אני רוצה לספר כאן, למשל, בשישי האחרון, נתניהו ביקש מגורמים נוספים להתערב ביהדות התורה, מנהל שם את המסע ומתן, כי הוא הבין שהולכים לאיזשהו אירוע שאולי תהיה חבירה לסמוטריץ', לפחות של חלק מהחברים, איזשהו אולטימטום. וזה למה? כי הם הרגישו שהם רצו איתו שנה וחצי באופוזיציה, שמרו לו אמונים אישית, והוא שולח את יריב לוין שידבר איתם כמו רואה חשבון, בלי איזשהו סנטימנט. כאן ביבי טעה, ואת זה עדיין אפשר לתקן. והציבור מחכה שזה יתוקן. אנשים כאן לא רוצים לחוות שוב תחושה של כסח וכאוס בתוך המחנה, אחרי שכל הציבור יצא בארונה והצליח, לא משנה באיזו מפלגה.
טוב, אני רוצה רק להוסיף על מה שאבי אומר, תראו, יש שני חלקים במסע ומתן. יש את החלק המשא ומתן הרשמי, יושבים, כל צעד בא עם רשימת מקולת, והצעד המשלם, שזה מפלגת השלטון, משתדל לתת כמה שפחות. זה משא ומתן, ומשא ומתן הזה, אני יכול לומר מניסיוני, לא יוצא אף פעם שום דבר. למה? כי את הפריצות דרך עושים ברמה של ראשי מפלגות. קחו לדוגמת המשא ומתן עם סמוטריץ' ועם דרי. מה שהם יושבים פגישות רשמיות, יריב לוין, יושב עם משה ארבל ועם צוות המשא ומתן, זה קל המפתדי, רק בשביל הפורמליות והמנהל התקינים. אבל פריצות הדרך הגדולות נעשות בין ראשי המפלגות בזמנים של לחץ וערפל קרב, גם לגבי יהדות התורה. זה שיהדות התורה באה עם רשימה כאורך הגלות וכל מיני דרישות, חלקם הגיוניות, חלקם לא הגיוניות, חלק מהמשא ומתן, זה שיריב לוין כפות פנים ולא רוצה לתת כלום, גם זה חלק מהדינמיקה. אבל ברגע שהגיעו לרגע האמת ויחתכו דברים, זה יחתך ברמה של גפני וגולדקנופ ונתניהו, ברמה, וכמובן להתחשב במה שיסקרו עם מפלגות אחרות. אז לכן לא צריך לרגש מזה שיריב לוין לא נותן כלום, כי זה בדיוק התפקיד שלו, להגיד לא. כדי לאפשר לנתניהו אחר כך לבוא ולהיות האיש הטוב, ואומר, טוב, נו, אתם רוצים להקים ממשלה, הייתם איתי בסדר כל הזמן, אוקיי, אז קחו גם את זה וגם את זה. זה פשוט חלוקת עבודה, ואם זה היה הפוך, נגיד יריב לוין מרקים את הממשלה, ונתניהו מנהל את המסע ומתן, לדעתי זו הייתה אותה דינמיקה.
לא, אבל הם נתנו דוגמה למשל מזאב אלקין, כשהוא ניהל את המסע ומתן, הוא ידע לתת לצד השני את התחושה שהוא לא יוצא פרייר, ובעצם לא לתת לו כלום. יש, אתה יודע, דינמיקה של מסע ומתן. כל אחד שמנהל מסע ומתן מבין את זה. שאם אתה בא ומייצר דינמיקה שאתה עומד על שלך ולא משחרר כלום, אתה יוצר חמיצות. החמיצות הזאת בסוף גורמת להדלפות, גורמת לזה שרצים לתקשורת, מנסים לייצר מנופי לחת אחרים, ואז אתה רואה שדווקא כשהימין צריך לבוא חזק, השמאל הוא זה שמרגיש שהוא פתאום על הסוס, אבל אפשר לשנות את זה. אגב, עוד דוגמה שאפשר לקחת מיאיר לפיד, אתה זוכר יעקב, אתה זוכר אבי, שהוא כינס את כולם, עם כל הצוותים בכפר המכביה, ישבו עד שיצא השן לבן, והצליחו להגיע להבנות. זאת אומרת, בסוף זה רק עניין שהקודקוד, הוא צריך להכניס, נתניהו צריך להחליט להיכנס לזה אישית, לקחת סביבו את הצוות, להוביל את זה, ולא להרגיש שזה קטן ממידותיו בשביל להפקיד את זה אצל אחרים.
עורך הדין אבי בלום ויעקב ריבלין הפרשנים, תודה רבה, ערב טוב לכם, נמתין לבאות, הכל עוד כאמור פתוח, הרבה ספינים, אבל זו העונה והתקופה. תודה, ערב טוב לכם.